Okay, na hála pa. Tak už tak. I ty by nechom na vyli, nejsi rovoj, že ale zlo je spachtil, ale chyň na koho, my vůj šalá, když se hned nedá. Mekorín. Mekorín. Jim čelo mekorín. OK. Dávka ba. Sedmá šena ryšena je to opět dvorem jsou dvě. Mám hodně šena ryšena, ta šně. Zdechla mi nelakejt by kala šeně, כל הדברים מאוד מאוד מעניינים, ואני אפילו בדרך שבדרך כלל אני רואה בשנים הראשונות, זה קצת פחות מבושל בשנים האחרונות, אבל כאן רואים את זה כבר בתחילים ראשונים. אז בקטע ראשון, בפרשת בשלח, כאן הוא מתייחס לאינטראקציה בין מעשה בראשית למעשה יציאת מצרים. כן? אז כבר בשורה שלישית, בעת הבריאה נסתר השכחתו, יתברך בעולם. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, הבעיה שהעולם מעלים אותו, כן? יש נקודת הקדוש ברוך הוא, נקודה אמיתית, פנימית, והתפקיד שלנו זה לגלות את הנקודה הזאת, אבל העולם הטבעי מסתיר, העולם הטבעי מעלים. וכאן, ואז ישיר, ביציאת מצרים, אז הכל מתיישב, אז הוא מתייחס למדרש, הבאתי לכם את המדרשים, נכון כשכה, מאז. מה הכוונה נכון כשכה מאז? שמקומו כשהקדוש ברוך הוא בעולם התיישב והתפתח על ידי אז ישיר. אז אז ישיר כשיא של יציאת מצרים ולקח בסוגריים כתיב אנוכי השם לוקח אשר רציתיך ולא אשר בראתיך. למה? הקדוש ברוך הוא כאילו מציג את עצמו לא כבורא עולם אלא כיוצר או פועל ישראל ביציאת מצרים, שהיציאה הזאת באה לגלות את הנקודה הפנימית הגלומה בתוך הטבע. אוקיי? וזה עניין פרק שירה. אני מדלג לחלק הבא מקווקה. פרק שירה זה ספר, מופיע בכמה ספרי תהילים. דוד המלך מגלה אחרי שהוא מסיים תהילים, הוא פוגש איזה צפרדע, ודוד המלך קצת מתקן, הנה כתבתי 150 פרקים, והצפרדע אומר, טוב, כל מה שכתבת זה לא אפילו, בכלל לא, 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 לא נחשב. לאור כל השירה שהטבע נותן לקדוש ברוך הוא, ואז הצפרדע מודיע לדוד את השירה של כל יצור ויצור. הצפרדע אומר ככה, והציפורים אומרים ככה, והפילים אומרים ככה, ויש רשימה של שירות ותשפחות שהכל מרכיב ביצירה בעולם נותן לקדוש ברוך הוא, ויש אנשים שאומרים את זה. כנראה נכתב את רבי אליעזר. כן, כל אחד אומר משהו בתהילים, ויש שם, השדע אומר ככה, הדג אומר ככה. יש אנשים שנוהגים להגיד את זה. אז מה הכוונה? אז השירה הזאת, בין נגיד שזאת שירה אמיתית, זאת אומרת לא אמיתית, אלא מילולית, בין נגיד שזאת השירה ההרמוניה של הטבע. זה צריך להיות שהצפרדע אומר משהו, הקואורדינציה וההרמוניה של הטבע, זה בעצם כל היסוד של ברוך לי נפשי את השם, גדלו מסך השם, שם לא שומעים את העצים מרננים. אז רענן רוצה היער, זה בתהילים בפרק אחר. ברוך לי נפשי וכובב, רואים הרמוניה, קורדינציה, גבול סמת הבעיה ואורן, ביישוב המחסות סארץ, יש גבולות, הכל מסונכרן, הכל טוב, הכל, כן, בלילה הכפרים שוגעים לבקש מהלחלם, ובלילה כולם יוצאים לחפש אוכל, תשס חושר רפי לילה, פרוט ימוס כחי סייר, כפים שוגעים לטר, ובקש לחלם, תזרח השמש, יוזיפון, כולם חוץ לברחק, כולם חוזרים לראות, ואז יצא אדם פעליו, ולא ודאי תעדר, וזה מה יש קורדינציה, הכל, כן, אנטי דרווין, כן, דרווין הדגיש את התחרות, את העוינות, את הכעס בתוך הטבע. אנחנו מדגישים את ההרמוניה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר איזו שלשלת גדולה של היקום, כן, לוויתן זה יצרתי לשחק בו, כולם הלך יסברון, פסוק שמזכיר אותנו, פתח את ידיך, מסביר לך חי רצון, מה הפסוק לפני כן, לפני לוויתן? על הים, לפני לוויתן, נו, נו, נו.
שתנינים, אמן.
כן, תפינים, יש פסוק שמדגיש את הים, שם אני אהיה הליכון. אף על פי שזה הים, ואין לי דרך לגעת, אני לא ישו, אין לי דרך לדרוך על הים, אבל שם אני אהיה הליכון. זאת אומרת, יש עניות שהולכים, אז אנחנו עוברים את הים. זאת אומרת, הים משתף פעולה איתנו, למרות שאנחנו לא יכולים להשתלט על הים, שם אני אהיה הליכון. בין אם זאת שירה אמיתית, בין אם זאת שירה שצצה ופורצת מתוך הטבע, אז יש איזו שירה, וזה עניין פרקי שירה שיש לכל נברא שיר ושבח לקדוש ברוך הוא, אלא היא לא שירה בולטת, היא לא שירה ניכרת. התפקיד שלנו, פרש שירה הידועה שלא מכל הנבראים, בני ישראל עשו שכל הנבראים ישירו. למה? כי גילו את השירה בצורה בולטת יותר. כן? אז גילינו את הנקודה הפנימית, וכאן בקטע הבא הוא מתייחס למילה שירה, וכמובן כאן יש אטימולוגיה חסידית שלא בדיוק אטימולוגיה קלאסית וקשוחה. מה הכוון השירה? מלשון שורה, מלשון קו. שבעצם קו נקים. אנחנו פונים קו בינינו לבין הטבע. כן, הוא אומר, הוא פרש שירה, קו ממש בדף הראשון, הוא להיות הכל נמשך בקו ושורה למקור שורשו שהוא חיותו התברך. וזה שכתב שעדי אמונה אמרו שירה. זאת אומרת, גילו את היסוד הפנימי המסור, גילו שיש שירה פנימית שקשה למצוא, כי הוא מסתר, כי הוא נעלם, ואז אמרנו שירה ניכרת וידועה, ואז גילינו לכולם שהכל נמשך בשורה אחת אחרי החיות הפנימית של הקדוש ברוך הוא, כי לפני כן אנשים לא ידעו את זה, וזאת הסיבה, מצטט עוד מדרש, שכל השירה מבוססת על אמונה. בדרך כלל, אנחנו לא משייכים שירה לאמונה. שירה זה איזה התפרצות ספונטנית, רגשית, מה הקשר לאמונה? אדם שיושב שם על יד שולחן וחושב על עיקרי הדת. אבל בעצם הכרנו והאמנו שיש נקודה פנימית בכל הטבע שחוזרת לקדוש ברוך הוא, ואז גילינו את זה לכולם, וזה אקט אמוני, אקט תיאולוגי, לא רק אקט רגשי. וכאן הוא אומר משהו מאוד 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 מעניין, שמתייחס לחזקיה. חז"ל מבקרים את חזקיה שלא אמר שירה. אם חזקיה אומר שירה, אז בעצם המשיח היה בא. למה חזקיה לא אמר שירה? אז בדרך כלל, ההבנה הפשוטה היא שהגאולה בימות חזקיה הייתה חלקית. וקל לאנשים להגיד שירה כי שהגאולה היא שלמה, קשה לאנשים להגיד שירה כשלא קיבלנו את הכל. אז בכל זאת, אף הבי שירושלים ניצלה, כל הממלכות בצפון, כל העירות בצפון הושמדו. אז קשה להגיד שירה. אבל הוא אומר, למה הוא לא אמר שירה? כי לא התבעיה. כי הוא כבר הכיר שהכל, שיש שירה כל יום. זה שנעשה נס, סך הכי זה גילי מלסה, למה להגיד שירה? יש שירה כל יום, הצורדים שירה כל יום. בעצם, הוא לא התפעל מהשירה האל-טבעית. והמגמה וההתקעה שלנו הוא להתפעל מצד אחד, מצד שני, לדעת שזה בעצם הבלטת הדברים שקיימים בטבע. וזו תפיסה מעניינת. כי היה ברור אצלו, שורה חמישית, זה בשם סבאו, כי היה ברור אצלו השכחת השם יתברך עד שלא נתפעל את הנס. ולכך, בסוף הקטע, קשה לו לומר שירה. כי ההיסטריה שווה לפניו כמו הפנימיות, כי הוא ידע את הכל בצורה פנימית, ונקבע שיהיו זה בכל יום, שיוכל אדם לראה כל הנברים לשיר הזה. זה מעניין את כל התפקיד של שירה, כשיא של מעשה יציאת מצרים, כדבר שווה לגלות את הדברים התמונים במעשה בריאת העולם. בואו נדלג לתפריש למד ב', כי שם יש השלמת עניינים, לתפריש למד ב', הוא אומר כאן, בתחילה, כן, שעם ישראל צריכים לשוב מצרימה. למה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, 67, שישוב במצרימה. זאת אומרת, ועיקר יציאת מצרים, שורה רביעית, היה לתקן מעשה בראשית, כמו שכתב בפרשיות הקודמים, נגד עשר מאמרות, כן, עשרה, דיברנו, עשרה מאמרות נברו העולם, עשר מכות, ועשרת הדברים, עשרת הדברות. אז יש מעבר בין מאמרים לבין דיברות, כשדיברות יותר ברור ויותר ניכר, ואני מגיע לכך דרך המכות, כי דרך ההצגה של הקדוש ברוך הוא בעולמנו. כן? מכל זה נראה, אני מדלג למשורת המקווקווים, שכי ביציאת מצרים נתברר, כי ביאת שמיים וארץ משם יתברך בלבד. וקריאת ים סוף, כאן הוא מפריד בין קריאת ים סוף לבין יציאת מצרים. בקטע הראשון הוא מקפל, הוא מכליל יציאת מצרים, קריאת ים סוף, קריאת ים סוף זה השיא של יציאת מצרים. כאן הוא צען גדל ביניהם. כי ביציאת מצרים נתברר כי בריאת השמיים בארץ משם בלבד. מה עשה קריאת ים סוף? קריאת ים סוף הוא בחינה גדולה מזה. לברר כי יכולים בני ישראל לפעול במעשים טובים שינו הטבע לגמרי. לא רק גילוי מילטה שהקדוש ברוך הוא נמצא בטבע, אלא יכולתנו להשפיע על רמה אל-טבעית. לא רק לגלות הקדוש ברוך הוא בטבע בצורה פומבית, אלא שהפעולות שלנו, השפעות שלנו, המעשים שלנו, משפיעים ומזיזים עולם אל-טבעי. שוב פעם, קריאת ים סוף בבחינה גדולה מזו. לברר כי יכולים בני ישראל לפעול במעשים טובים, שינו הטבע לגמרי. וזה שכתוב וישובו, כאן תשימו לב, יש הרבה דרשות אטימולוגיה, מה זה וישובו? Yeshuvu b'nei Yisrael l'mitzrayim. Yeshuvu l'sharash ha'elyon l'mala me'ateva. This is the clue of life. For the teva, the mata, a sharash elyon v'lamot elyonim should l'mala me'ateva. As chazvu, v'kabubah anachu ha'sharash ezeb yotzer anashim, v'ayt anashim, chuzrim l'nekudat chiyot, l'nekudat bria. Mizeru perish chirot, piachirot. Chazru l'piachirot, ma kavana? Ki ein chirot, no chirot el chirot, rak b'shoresh shel l'mala min ha'teva. Kimishu mitzav ha'teva, it's a mod l'teva. Again, any fizzy, any amot, any holech lishon, ani lo chofshi, ki ani tzamur, ani nechna l'teva. Vera shani b'tnateg me'ha'teva, efech liot chofshi. As chazru l'nekuda al-yana, נהיו חופשיים אמיתיים במקום חירות פיזית ופוליטית בפרשת בו, ואז הוא קצת מקדם את מה שהוא אמר בקטע ראשון. שכל בעצם לגלות את הקדוש ברוך הוא בטבע, וזאת הכוונה של שירה, אבל יש תפקיד מיוחד אז ישר בקריאת ים סוף, להראות לאנשים שאפשר גם להתייחס לקומות אל-טבעיות, לא רק לגלות את הקדוש ברוך הוא בטבע, אלא קומות אל-טבעיות. אז נשים את שני הקטעים האלה ביחד. Okay. Bon Akhtar Lataf Reish Lamed Aleph. Ken. Daf Hashini. Tzad Hashini Shal Daf Rishon Zah Pashut Atao Amor. He Pashut Zim Al Tav Kafu. Okay. Tov. Yesh Kan Et Yachasot L'Shnei Sugei Geula. Shnei Modelim Shal Geula. V'kan Yesh Keta Lo Mesubach El Ma'anyein B'Ksat Aroch. Az Bo Nit Yachas Lze Shlav Shlav. Lama HaKadosh Baruch Hu Omer L'Bnei Yisrael Dabel B'nei Yisrael V'yashuvu. אז בהמשך, תפרש של המדבד, ראינו וישובו לנקודה עליונה, אבל לפי הפשטות, לשוב למצרים. הם צריכים לחזור למצרים, הם כבר יצאו. אז שוב פעם, לפי הפשט, לשחק עם פרו. אבל למה חוזרים? צריך להיות משהו יותר עמוק. זה אומר, יש לומר, תם עניין שהציע את מצרים, היה נס שלא בהדרגה, מיידית. מיידי, בו זמני, ספונטני. והיא לשעה. כאן יש אמירות פסיכולוגיות מאוד מאוד משמעותיות. אבל כל דבר חזק ועוצמתי וספונטני, יש לו השפעה מיידית, ספונטני, עמוקה, אבל היא חולפת. ויש איזה רוח חזק, איזה רגש חזק, ואז הוא עובר וחולף. ואיך נייצב משמעות? איך נייצב תוכן? אז איך נייצב ונקבע ונקבוע איזה גאולה של המשכיות? רצה השם יתברך, שישאר גאולה זו בעצמות ישראל, שזה יהיה חלק מעצם ישראל. אז הוא אומר להם, תחזרו קצת כדי לתת לזה קצת זמן להשתרש. אז אני לא רוצה שכל יהיה מהר כל כך. וכאן אתה רואה את המסר לחוויות שלנו, בוא נראה את המסר. וכן מצון השם יתברך תמיד מכל איש ישראל, לא רק כל ישראל בגאולה, כל איש ישראל. לעת מצוא השעה, יש שעות מאוד מאוד דרמטיות, רגשיות, חזקות, עוצמתיות, שאתה עובר איזו חוויה חשובה, שאין לך אדם שאין לו שעה, וכל אחד יש את החוויה הקיומית. ואז צריך לקבוע בליבו על אחר כך, אבל צריכים לחשוב בשעה רגשית על התקופה אחרי החוויה הזאת, שידע להתנהג גם בעת ההסדר. איך אתה ממשיך את החוויה הזאת לשלב שאחרי החוויה. ולכך ציווה שיחזרו ויעלה מעצמותם. אז איך הקדוש ברוך הוא ישיג את זה? אז כאן יש מעבר, איך הקדוש ברוך הוא ישיג משהו קבוע יותר? לא רק לתת להם זמן, אלא שהם יקחו יוזמה. שהם יגלו את עצמם. כי בפרשת בו הם פסיביים. אדם פסיבי חווה ואוהד את הקביצה ולא משחק, ולא שחקן. זה קדוש ברוך הוא רוצה שהם יזומו. יזומו? כן. יזמו. מה?
יזמו.
יזמו את כל התהליך, אוקיי? אז לקח ציווה שיחזרו ויעלו מעצמותם. אז איך הגיבו? ויצעקו, אנחנו רוצים. זה קשה מדי. קדוש ברוך הוא מצווה אותם לחזור קצת, לקחת חלק, הם צועקים, אך כי ידעו, מדלג שורה, שאתה צריכים לגבור מעצמם. אז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם לא רק להעריך את כל התהליך עם א', אלא גם לתת להם תפקיד, כשזה יהיה ריאלי יותר ומציאותי יותר.
אבל למה מראש?
שאלה מעניינת, אז לא מתייחס לזה. לא מחסידות יש הרבה התייחסות לקליפות, ומתן שערי תומה, וקשה להם, ושברי צריך להוציא אותם, זו מיידית כדי לנתק אותם מפרווי בשביל לחבור אותם. הוא ממשיך, ואפשר, זה שכתבו בני ישראל, האמירה היותר קשה, לא רק שצעקו, אלא אמרו, טוב לנו עבור מצרימה, למה הם רוצים לחזור למצרים? פרש שחששו, שלא יכלו לגבור מעצמה. והיה רצונם שבמצרים עצמו יאריך הזמן עד שיהיו ראויים מעצמה. יש כאן אמירה מאוד מאוד פסיכולוגית שאנשים מפחדים לפעמים. והתגובה שלנו לפחד היא בריחה. אנחנו עומדים מול הפחד של הצלחה או כישלון. אנחנו לא רוצים לעמוד מול אתגר הזה. ויש חשש של כישלון, מה עושים? פלייט, ברוכים. ברוכים אתגרים. זה בעצם הוא, אתה רוצה מאיתנו משהו? בוא נחזור למצרים, ככה זה לאט לאט. נעבור, נשקיע, אבל הם מאבדים את האנרגיה, את המומנט. אז כאן הוא בונה שני סוגי גאולה, גאולה מיידית, אל-טבעית, אבל מחולפת. גאולה יותר אנושית, בואו אני אשם אותה למדינת ישראל, שדוגמה יותר, אבל היא דורשת יזמתנו, אבל היא קבועה יותר. וכאן הוא אומר, כמובן חסידוס הרבה הרבה עוסקת בשבת, כי שבת זה בעצם יציאה, מה הנפש שלי, קלו בשלושה דברים כאן. אנחנו, יש לכם נפש, הנפש שלכם הוא נצחי, אבל אנחנו קלועים פה במקום, זמן ופיזיות. זה מה שהכל לאותנו. הנפש שלנו, משהו נצחי אין לו זמן, משהו נצחי אין לו מקום, משהו נצחי אין לו פיזיות. אבל אנחנו קלועים בתוך עולם פיזי, בתוך זמן מסוים, בתוך מקום מסוים. מה הטעימה הכי נצחית בשבוע? שבת. כי בעצם אני פורש קצת מהפיזיות, הוא מעבר לזמן, והוא מקום כבר לא חשוב, כי אני נמצא באותו מקום, אז אני, המקומות האחרים כבר, למה המקום הזה הוא מקום? כי אני צריך להיות במקום אחר. כשאני לא יכול להיות במקום אחר בשבת, במיוחד שבת שפשט בשלח, אז בעצם שבת היא חוויה נצחית. אז כאן הוא מביא בשם משמלכה, שכחתי לראות מי זה משמלכה, בסוף הקטע, זה אני חושב שזה עוד סבא שלו, כן כן, נדון יבי, לא, זה הסבא שלו אמר בשם משמלכה, אחד מרבני חסידות הקדומים, מה זה שתי שבתות? למה אנחנו צריכים לשמור שתי שבתות? שבת אחת תספיק. הגאולה תבוא ושומרים שתי שבתות, שבת אחת. למה? אז אמרו שזה שיש שבת ראשונה, אז זאת מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז זה לא איזה קונס, זה לא משהו, איזה הישג ששמרנו את השבת. שומרים את השבת, וזה נותן לנו את האנרגיה לעבוד כל השבוע, לשמור שבת אמיתית תחת יזמתנו. אז השבת השנייה החשובה, שבת ראשונה, זה איזה סגולה מהקדוש ברוך הוא, לעזור לנו להתכונן לשבת השנייה דרך השבוע. אז בואו נקרא ביחד, שבת ראשון, הכנה, שיהיה במות החול עבודה כראוי, להיות אחר כך שבת כראוי. אבל היא שבת שבא אחרי עבודה, ולא שבת שסתם נוחתת עליי. אז יש פה, הייתי נותן כותרת לקטע הזה, שני סוגי גאולה. גאולה מיידית, אל-טבעית, חד-צדדית, אבל חולפת. גאולה יותר יציבה וקבועה שדורשת יוזמה אנושית. זה בעצם משהו כולל בקטע הזה. אוקיי, קטע הבא, ממש קטע, קטע, קטע פה, אפשר לקרוא כל קטע. אדוני, אבי, זקני, מורי ורבי זל יגיד, פרש המדרש, מה תצעק אליי? זה מדרש מאוד מאוד טעון, פסוק מאוד מעניין, מה תצעק אליי? אז המדרש טוען פחות או יותר שעם ישראל התגאו בשתי ירושות שלהם. מה זה שתי ירושות שלהם? יש ירושה אחת, יכולתנו להתפלל, כל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. מה זה שתי ירושות? אז הוא מבין שיש שתי קולות. וכאן הוא מתייחס לגישה חסידית קלאסית, שהרצון יותר חשוב מהפעולה. מי שרוצה, אותו סיפור מפורסם של הרועה צאן, שנכנס לתוך בית הכנסת, רוצה להתפלל, לא יודע מי זה משורק, ותילתו מתקבל בשמיים, אז הרצון. אז הקול הראשון זה בעצם יכולתי לאתר את הרצון להתפלל. ברגע שאני יודע ומכיר כוח התפילה, אז הרצון להתפלל יותר חשוב מהתפילה עצמה. אז זה הקול השני שבסדר, תתפלל, אבל זה לא כך קריטי. אז בואו נראה פה. פרש, על ידי הקול, מעורים בני ישראל דבקתם בקול קול יעקב. אנחנו יודעים את הכוח של תפילה. לא קול של תפילה, אלא קול פנימי, הכרה, מודעות. אוקיי? כאן המילים החזקות. וכשמתעורר רצון זה, אחרי שהרצון הזה התעורר, שואלים, מה תצעק? שאין צריך לצעקה כלל. לא צריכים להתפלל, כי יש רצון להתפלל. ברגע שיש רצון להתפלל, שזה רצון מספיק. מספיק לרצות גם עם אדם מאוד קרוב, אם הוא רוצה בפעולה. ומכל מקום, כל זה נעשה ידי הכל, וזה שכתב מתגאה ביושתו, שמגיע ידי הכל לשלמעלה מהכל. כן, אתה מגיע ידי הכל הראשון, הכרת התפילה, אולי אתה חייב להתפלל, אבל רק כדי לומר את ההכרה הזו, את החוויה הזו, אז מגיע למשהו למעלה מהכל. אוקיי, וזה בסוף העמוד פה, תרם יקרוב אני אענה, נראה פרש כי מה שמוכן האדם להצעקה, זה עיקר מכוון. ושוב, אינה צריך לגוף הצעקה כלל. זה גם קול למעלה מהקול, שתי קולות. קול ראשון שאתה מפלל, אבל התפילה היא רק אמצעי כדי לעורר את ההכרה, ההיכרות, את המודעות, ואז אין צריך לקול. תרם נקרא, אפילו אתה לא קורא, ואני אענה, כי אתה כבר יש לך רצון של קול. אוקיי, כאן יש אמירה מאוד מעניינת על יחס בין תפילה לבין ביטחון. אם אני פותח בקדוש ברוך הוא, למה אני מתפלל? אז התשובה לא חסידית היא, כי כל אחד מחפש את היחס ואת האיזון בין ביטחון לבין השתדלות, וסוג אחד של השתדלות זה תפילה. אז יעקב גם פותח בקדוש ברוך הוא וגם משתדל והוא מתפלל. כן, אנשים טועים, זה פרשה טובה לדבר על אמונה וביטחון, הבדל בין אמונה לבין ביטחון. אמונה זה אדם שמאמין בעיקרי הדעת, שבש ברוך יצר את העולם, ברא את העולם, משגיח על העולם, ולא פיזי, אני אומר, כל י"ג עיקרים פחות או יותר. ביטחון זה לא אמונה, ביטחון זה, יש לי שאלה. אני אשמח בקדוש ברוך הוא לקחת אמצעים. אם אני אלך לרופא, אלפל על הקדוש ברוך הוא. אשמח על השם הלאה, קדוש ברוך הוא יציל אותי מייסב, אבל אני צריך לנקוט צעדים ומאמצים כדי להתגבר ולהתמודד עם מייסב. מאוד יכול להיות שאדם הוא מאמין, אבל לא בוטח בשם, כי אולי אסור לפתוח בשם, כי אין סמכן על הנס. אז ביטחון זה מאוד מאוד יישומי ומאוד ספציפי. אני נמצא בתוך איזה קטע, אני חייב להגיב השאלה, אם אני בוטח בקדוש ברוך הוא, או שאני לוקח נקי צעדים אנושיים. אז כאן הוא שואל לא על אמונה, אלא ביטחון. למה משה מתפלל, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו, שהוא יקרא להם את הים. למה משה מתפלל? אז בואו נראה מה שהוא אומר, משהו מאוד מעניין. אבן עזר ורמב"ן מקשים על צעקת משה רבינו. הלא הקדוש ברוך הוא הבטיחו שיקבדה בפרעה ובחלה, הפסוקים האלה באים לפני התפילה. בצעקת בני ישראל שלא ידעו, הם לא יודעים, אבל משה רבינו, בחמש מדלי כמה שורות, משה רבינו לא מצעק. אך נראה, כי מדרך הצדיק לצעוק, אף על מה שנפתח. למה? כאן מעניין. שמאמר השם יתברך, הוא אחר שלמות פעולותיו של האדם. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. זה הקדוש ברוך הוא מחליט מה לעשות, משקלל אם אדם יתפלח. אז אדם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לקרוא את הים כי הוא יודע שמשה יתפלל. אז הקדוש ברוך הוא לא זקוק לתפילותיו של משה כי הוא כבר מחליט. אבל כדי שכל התצנה תצא לפועל, מה שצריך להתפלל. אז אני חייב לספק את הנתונים שהקדוש ברוך הוא כבר איבד במחשב שלו. הקדוש ברוך הוא מאבד במחשב כל הנתונים. נתון אחד זה מה שאני עושה, איך אני מחליט תפילה בשאר ההחלטות שלי, ואני חייב לספק. אז מה לגבי אדם? אדם יודע שצריך לתת נתונים לקדוש ברוך הוא שחושב שיש לו. כי אנחנו מצדנו חושבים שאנחנו, יש לנו בחירה חופשית, ואנחנו משנים את המציאות, גם על ידי פעולות וגם על ידי תפילות. והקדוש ברוך הוא רק יודע מראש. אבל בחסידות הקדוש ברוך הוא נכנס גם לעולם של בחירה חופשית. אז בספר אמס, משה יודע שהוא לא משפיע. משה רק יודע שהוא נותן נתונים שקדוש ברוך הוא שמח עליהם. אז משה לא מתפלל כדי להשפיע, משה מתפלל כדי בעצם להגשים את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. To fill out the form, למלא את האינפורמציה. שם, תאריך לידה, אתה יודע שאתה לא משפיע, אתה רק ממלא את הנתונים כדי שהתוכנית ימלא עבורך. אז בוא נקרא. כי מדרך הצדיק לצעוק אף על מה שנפתח. שבמר השם יתברך הוא אחר שלימות פעולותיו של אדם, בתפילה בצעקה בכלל פעולות אדם השלם ללוקיו. ונראה שאין מבטיחים באמת רק למי שיודע זה, רק לאדם שיודע שהוא רק איזה שחקן במגרש של הקדוש ברוך הוא, שצריך צעקה גם אחר ההבטחה. זה סוויץ' וספין מאוד מעניין לתפילת הצדיק. הקדוש ברוך הוא הבטיח והודיע לצדיק, אני לא יודע, אז אני חייב להתפלל, הקדוש ברוך הוא כבר מודיע לצדיק. אז אם הקדוש ברוך הוא מודיע לצדיק, למה הוא מתפלל? אז אנחנו אומרים שוב פעם, שם יגרום בחטא, כתבתי בכל החסדים, אולי קיבלתי את כל החסד, יעקב אבינו, ומשה רבינו, לפי השפת אמס, הוא כבר יודע שהכל מובטח, ובכל זאת, רוצה להיות חלק מההתפתחות הזאת שהקדוש ברוך הוא בנה. אוקיי, קטע הבא, קטע חזק מאוד, הייתי אומר אולי הקטע הכי חזק. אז ישיר משה, רשי זל, עלה בליבו שישיר וכן עשה. רשי מתייחס למילה אז, מה הכוונה אז, עלו בליבה. אז שוב פעם, הבנה פשוטה ברשי, רשי מגיש את הספונטניות. שירה אתה לא מכין מראש, אז, איזו תחושה, את ההורות הפנימית, בוא נשאיר לקדוש ברוך. ויש לו שאלה מאוד מעניינת. אך להבין העניין, שיר רביעית, כי איך בכוח אנשים, לשיר שירה כתובה בתורה, ואין שיעור וערך לסודות ורזין הגנוזים באות השם מהתורה. מעניין, כן? מה פתאום שבני אדם יצרו שירה שהופך להיות חלק מהתורה? בוא ניקח כמה צדדים אחורה. יש הרבה אמירות של בני אדם שהופכים להיות חלק מהתורה. אבל הקדוש ברוך הוא קוראים לזה בספרות Omniscient Narrator. יש אדם שמוביל את ה... את הסיפור ומודיע את הכל. אז הקדוש ברוך הוא מקשיב, שומע מה שבני אדם אומרים, והוא כותב, הוא אומר X ל-Y, והוא אומר Y. אבל בשירה יש קצת איזו התפוצות, זה יותר משייך לאדם עצמו, לליבו, שזה לא סתם תקשורת שהאדם מתעד, או הקדוש ברוך הוא מתעד. זה משהו שהוא שרנו לקדוש ברוך הוא, שירה שלנו. ואני מדבר עם מתניה, אז הקדוש ברוך הוא שומע וכותב. אבל כאן אני... שרתי והוא שואל איך זה הופך להיות תורה. אז התשובה פשוטה. כי בחסידות ובקבלה, מה מקור קדושת התורה? קדושת ישראל. כי אנחנו באים מאותו עולם עליון, חלק חלק מהאומה. אפילו הייתי אומר שהנפש שלנו הוא נפש שלא קוראים על ממש, אפילו לפני הקדושה של התורה. אז זה שביטוי אישי של עם ישראל הופך להיות קדוש בקדושת אותיות, זה בעצם סמל לכל התורה. אז בואו נקרא את המילים שלו. הרי כתוב אומר ששורים השיר הזאת, אך כי זה עניין כל התורה והמצוות הניתן לישראל, שהשם יתברך נתן לנו, זה להיות נתלה אור התורה בכל פה ולשון שבישראל. איך התורה? התורה תלויה, נובעת מישראל. קרב הדבר בפיך. שהשם יתברך תלה על ידי מעשה כל אחד מישראל. כן, אולי האמירה הכי ידועה בעולם הקבלה, 600,000 אותיות בתורה, שכמובן אין 600,000 אותיות בתורה, שוב, אפשר לפרק אותיות לכמה אותיות, אבל איך נגיע ל-600,000, אבל בעצם מה 600,000 אותיות בתורה אומרים, שהתורה מבוססת על 600,000 יהודים שבהר סיני. הם בעצם כותבים את התורה, והם אחראים לתורה. בקול ודיבור והבל הלב, יוכל לעורר אותיות התורה עד שורשן ולהאיר במקום עליון. וזה שכתב ישיר, שעל ידי כוחם נתפעלו האותיות ונתגלו הרות פנימיות של רוזין, סודות הגנוזין בכל דברי השירה. זה מילים מאוד 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 אופייניות לחסידוס. אני רוצה לתעניין, אני אשלח לך, אני חייב לחפש את הטקסט. וסולובייצ'יק שמאוד הושפע בצעירותו, מעולם החב"ד, אז יש לו מאמר שהוא כתב ביידיש שתורגם לעברית. וזה לא כמו שפת אמת, ברור, אבל אני חושב, רמיטל סיפר לנו שהוא היה קורא שפת אמת לפני שהוא עלה לתת שיחות בליל שבת. והוא כמעט אף פעם לא ציטט את שפת אמת, אבל רק לתת לו השראה. זה ברור רב קוק. רב קוק קרא שפת אמת בצהריים של שבת, אחרי הסעודה. אז אפשר לראות את סולובייצ'יק הושפע. זה מאוד מאוד הלכתי ומאוד מחשבתי, אבל מחשבתי לא חסידי. זה נקרא ביידיש, היד איז כחצה לספר תורה. יהודי נמשל לספר תורה. עובד כל הלכות שוות בין יהודי לבין ספר תורה. אבל כמובן, בעולם החסידות ובעולם הקבלה, קדושת ספר תורה באה מקדושת ישראל. אז זה לא הפתעה שאנחנו אומרים שירה. אוקיי, אז בואו נסיים עם עוד איזה קטע אחרון, שהוא גם קטע מאוד פסיכולוגי. בדף הבא, 68. השיר על השם, הכי גאו גאה. אוקיי? זה משהו מאוד מעניין, כי כדי שאדם יהיה יצירתי, כן? זה יסוד מאוד חשוב בחיים. זה, כדי שאדם יהיה יצירתי, הוא צריך להגיש את האגו שלו, את היכולת שלו להגיד משהו. הוא רוצה להביע משהו אישי, ומשהו אינטימי, ומשהו שהוא יוצר, שמרגיש את עצמו, מרגיש את כוחותיו. האדם שנמצא תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך ענב, וכל כך נכנע, אז קשה להיות יצירתי. אז מה זה יצירתיות דתית? זה קטע מאור הדין. בעצם, במילים שלי, יצירתיות דתית היא קצת שאתה פונה ולא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, כדי להביא משהו יותר טוב לקדוש ברוך הוא. כי אם אתה באמת מסתכל על הקדוש ברוך הוא, אין לך מקום, אין לך מציאות. אתה לא, אם אתה מרגיש כמו בוא נגיד בתפילת נעילה של עפר ועפר, ורים לתולד, ותולד לא יש, ואיך אתה, התולד לא תביא יצירתיות, ולא תביא אגו. אני זוכר אולי השיחה הכי גבוהה שאף פעם דברתי. תצטרך לתת איזה נאום בירושלים, ביום ירושלים, ב-20 שנה, מגיע לאיזה בית כנסת מלא אנשים, יום ירושלים, הכנתי שיר שחשבתי שהוא טוב, ומי יושב בשורה הראשונה? רב ליכטנשטיין וטוב ליכטנשטיין. אז מה, אני אעשה מופתים, אני אעשה כישוף, כן, אני עוד הנבט ועוד הנבט, אני יודע אם אתה... אז אמרתי ככה, קראתי את זה, וירדתי, לא היה לי טעם להציג את עצמי, כי כל אומנות וכל יצירתיות היא סוג של הצגה עצמית. אז זו שאלה מאוד מעניינת. ובעצם אם נצא מהשאלה הספציפית, איך להיות יצירתי, אני חושב שהאיזון המאוד חשוב בחיים, זה אני אגיד באנגלית, אז אני אתרץ להיות creative reader ו-reverential reader. איך אתה קורא טקסט של חז"ל? איך אתה קורא טקסט של תוספות? איך אתה קורא טקסט של תוספות? מצד אחד אתה מאוד 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 מכבד את התוספות. מצד שני, ככל שאתה מכבד את התוספות, אתה צריך לחנוג את התוספות ולתקוף את התוספות כדי להבין אותם יותר. ואז זה יצירתי. אז יש אנשים שמאוד מאוד קוראים לזה reverentially, עם הרבה כבוד, ומאמר רשי, ואי אפשר לחלוק על רשי, ואתה, מי אני שאני אחשוב בכלל מה רשי אמר, כי רשי היה איזה מהלך השרץ, ומה שרשי, ויש צד שני, שאנשים שקוראים לצורה מאוד יצירתית, והנה רשי כותב ככה, אני חושב ככה, הרב המקומי חושב ככה, הפרופסור באוניברסיטה, הוא גם היא חושב ככה, זה עבר להיות איזה משחק של כולם. איך אתה מאזן פה, בין reverential reading, שאתה מאוד מכבד, בין כך שתהיה לכבד אותם, צריך להביא את עצמך וליצור משהו. אז כאן הוא מתייחס לזה בקטע הזה. השיר השם כגוגה, הפרש. איך יוכל אדם לשיר לפניו יתברך? זה מאוד מעניין, כן? זה מאוד פסיכולוגי. אתה לא תמצא התייחסות כזאת בספרים לא חסידים מאות העולם. פשוט זה פסיכולוגיה. אז הם חושבים על מבנה האדם, מבנה הפסיכולוגי של אדם. רק כפי מה שיודע, שכל הגבהות, כל האגו שלך, הוא להשם יתברך, שהשם נתן לך אגו, והוא רוצה שתשתמש עם האגו, והוא העניק לך אגו, כל הגבהות. גם מה שנמצא התנסות באדם צדיק, כן, מילים מסוכנות, גם אם הרבי, אני משלים, גם אם הרבי מתנסה, והוא מעל לכולם, ויש לו כיסא זהב, כן, הוא מתנסה למעלה, הוגיע את השם, הוא סמל הקדוש ברוך הוא. בסדר, הרבי מסמל הקדוש ברוך הוא בהתנסות ספציפית, אבל כל אחד מאיתנו מייצג את הקדוש ברוך הוא בהתנסות האישית שלנו. כפי אמיתית ידיעה זו, יוכל להשתמש בגבהות. אם אני יודע שהגבהות של האגו, במילים מודרניות, האגו מהקדוש ברוך הוא, אני משתמש באגו למטרת הקדוש ברוך הוא, ויגבה ליבו. כי שירה אינו יכול לומר רק על ידי התרוממות הלב. התרוממות הלב זה שאני חושב שיש בליבי משהו חשוב. וזה על ידי שידעו באמת כי גאו גאה. שהגאו אותו מהגאה, מהגאה, מהקדוש ברוך הוא שהוא גאו גאה, למעלה מכל הגאים. כן, ושירה, כאן יש משפטים שאני לא מספיק מבין, אבל אני מבין שיש פה משהו מאוד משמעותי. שירה היא אחרי התיישרות לב האדם. כאן יש עוד משחק מילים, שירה ושורה, התיישרות. אז אני לא חושב, לדעתי, אבל אני לא מספיק מבין, אני לא חושב שהכוונה של התיישרות זה ממילה ישר וטוב. אני חושב שמילה ישר, זאת אומרת חלק ומאוחד ושלם. אני חושב שלמשל כשהרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, מדבר על למדוס, מדבר על יצירתיות בתלמוד תורה, אז הוא כותב, כי מאוד מאוד משבח את הלימוד יצירתי, ומאוד ממליץ, הוא אומר שכל אחד ילמד בצורה למדנית ויצירתית, כפי רוחב הדעת, רוחב הדעת, אנשים שואלים אותי, מה צריכים כדי להיות יצירתי? כן? יש ברמב״ם, מי שיכול לצאת את הרמב״ם, אפילו בטלפון, כן, ברמב״ם, בפרק אלף אני חושב, וחי עבדנו אפשר לשמה לימודה, פרק אלף, פרק בית, כן. מה הרכיבים כדי להיות אדם יצירתי? אז הרמב"ם כותב, רוחב לב ויישוב הדס, לפי רוחב לב ויישוב דעתו. כן, אם אני לא טועה. כן? בסדר, זה פחות או יותר הלשון שלו, לפי רוחב לב ויישוב דעתו. צריכים שני רכיבים בחיים כדי להיות יצירתי. קודם כל רחבות. כי מה זה יצירתיות? אנלוגיה. השוואה. אז אם אתה משווה בין, אם אתה יודע שלושה דברים, אז אתה הולך יצירתי, כי אתה משווה בין שלושה דברים. ביצים, חלב ומים. אם אתה יודע ומכיר אלף דברים, אז יותר יצירתי. מאה אלף דברים, מיליוני דברים, מיליוני דברים.
רוחב שיש
בליבו ויישוב דעת. רוחב שיש בליבו, כן, רוחב שיש בליבו. אז קודם כל רחבות הדעת. כשאתה רואה את העולם בצורה רחבה, ואתה נפגש עם העולם, אתה מכיר את העולם, זאת הסיבה שלצערי, בעולם הישיבה סיום, אין מחשבה יצירתית. עולם המחשבה בישיבה סיום מאוד 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 יבש. מאוד יבש. עולם הלמדני מאוד עמוק, כי כל המערכת השעה זה כל כך רחב, שנפגשים עם העולם הזה ומייצרים תורה, אבל ברגע שיוצאים מתוך הדיון הטכני, מי גם מקום עדים, מי גם נוציא ימין אלא מרינן, ויוצאים לחיים, אז פשוט מאוד מאוד יבש, כי אין רחבות שם. במחסיד יש הרבה יותר, אבל למה הישיבש הרבה הרבה פחות. ומה החלק הבא? החלק הבא הוא יישוב דעתו. צריך להיות שלם עם עצמך. אם אתה קרוע בפנים, אני יודע, לפעמים אשתי כועסת עליי, אני כועסת, אני מרגיש שאני קרוע, אני לא יכול לחשוב על סוגיה. כי אתה צריך בסיס, בסיס ישרה, ועל הבסיס להמיס מחשבות ויצירה, ומי שנמצא כל הזמן, קרע ומתח זה טוב, אבל לא כל הזמן. זה מתח טוב לחשוב, אבל צריכים איזה שלום דעת פנימית, ויישוב דעת פנימית, והרמוניה פנימית, ויש אתם כל הזמן קרוע. אז אני חושב זה מה שהוא קורא, ושירה היא אחרי התיישרות לב אדם, שיש, אני אצטט את הפסוק מסבו, ולישרי לב שמחה, שעידי ישרות הלב בשמחה. למה? כי בסוף הוא אומר, וזה לשון שירה כמו שור, שורה, שהוא קו הישר. אני לא יודע אם הוא מתייחס לשור כישר, שור זה במה ישר, אני לא יודע, אבל זה לשון שירה כמו שור. מישהו כאן מנגן מוזיקה? כן, אז זה מתייחס למוזיקה כאן, שהוא קו ישר, וכן בניגן, שמתאחד עלייה וירידה, ונקרא שירה. לא יודע למה מתייחס. מתאחד עלייה וירידה, כמובן, צלילים, היי נוטס ולונות, זה מוקים סופרנו ואלטו, כנראה שיש איזה שילוב ביניהם, אתה מייצר שורה ביניהם, לא מספיק מכיר את מדע של מוזיקה, אני מכיר מוזיקה, אבל אני לא מספיק מכיר איך מרכיבים מוזיקה ומה הכוונה, אבל אני יודע שהוא נכנס לבי דברים מעניינים פה. שירה, שורה, מוזיקה, יצירתיות. זה לא הדבר תורה של סבא שלך, כן? נו, מה שאומר עליהם להאמין בקדוש ברוך הוא, נכנס לים סוף. יש פה חפירה לתוך עולם מאוד עמוק של איך אני מתייחס לאגו שלי, ואני מביא את האגו שלי, חלק השם פחות יותר מובן, חלק השני פה, בשם סבאו, מאוד, מאוד, מאוד מעניין. טוב, נעצור כאן, אני רוצה שם שבוע הבא, אני נמצא בשמוץ לארץ, פחים תלמידים חדשים. צריך להודות, כשהייתי צעיר יותר, הייתי מאוד רחמן עכשיו, אני קצת יותר אכזרי, כדי לעבור את אני עברתי הרבה בקבליות, כדי. אני מוציא ספסלים מתוך בית המדרש. טוב, שמחה. אני חושב ששכחתי להקליט, נכון, שכחתי להקליט. טוב.